הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני י' באדר ב' תשע"ט, מסכת חולין, דף קוף י' אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת התשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תף קוף סמך וב עלתה נשמתו הקדושה והתאורה לגנזי מרומים של רבי חיים יוסף דוד בן רבי רפאל יצחק זרחיה זולה ילאו החידה, שמקום הצייבתו וקבורתו בער המנוחות בירושלים, זכותו הגדולה יגן עלינו ועל כל בית ישראל. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמע מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה הודות אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קוף יוד במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה לרבי יוסי בר אבא, באיזה בהמה שנה רב יצחק בר עבדו מלרב את האיסור בכחל שצלעו בלא קריאה? והתשובה, בבהמה מניקה. שאלה שנייה, מדוע נקרא רב אין שקול? אומר רש"י, משום ששיקל את בניו, לא עלינו. שאלה שלישית, מדוע תלית שאולה חייבת בציצית אחר 30 יום? אומרים התוספות, משום שנראית כשלו, שאין דרך לשאול לזמן ארוך כל כך. שאלה רביעית, אילו מצוות עשה אין בית דין מצווים לכפות עליהם? והתשובה, מצוות עשה ששכרם כתוב בצידן. שאלה חמישית, מדוע אין הכבד נאסר מחמת דמו? והתשובה, כיוון שאסור בלפלוט את דמו, אינו בולעו. השאלה האחרונה, באיזה אופן ודאי אין הכבד אוסר את החתיכה האחרת שבגדרה? והתשובה, כאשר חלטו בחומץ או במים רותחים. אלה אמוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף קוף יוד במסכת חולין, ורגע לפני שאנחנו עוברים לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי, נציין שבסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו יהיה פרק נרחב בשונה הלכות, הלכה למעשה על אשר אנחנו לומדים בדפינו היומי, הפרק השמיני, פרק ששמו כל הבשר. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י' באדר ב' תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף י' במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף י' עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר לאביי לרב ספרא, כי סלקת לאטם, באי מנהיו, כבדה, מה אתון בי. מן המילים הללו בסייעת הדשמע הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מתוך הנידון של בישול כחל בקדירה, עוברת עכשיו הגמרא לדון על בישול כבד בקדירה. מספרת הגמרא, אמר לאביי לרב ספרא, כי סלקת לאטם, כשתעלה לארץ ישראל, באי מנהיו, תשאל את חכמי ארץ ישראל, כבדה, מה אתון בי? מה סוברים אתם בדין הכבד, האם מותר לבשלו בגדירה, או לא, מפני שהוא פולט דם בשעת הבישול? בתוספות בדיבור המתחיל כבדה, כותבים שני אופנים לבאר את הספק של הגמרא. רבינו תם מבאר שמדובר על כבד שלא נמלח מעולם, ואף על פי שכל בשר שלא נמלח פשוט שאסור לבשלו בגדירה, מפני שהאדם הנפלט בשעת הבישול אסור ואוסר, דין הכבד קל מדין שאר הבשר, מפני שיתר מיוחד התירה התורה בכבד שאין בו איסור דם. כאמור בגמרא ליל בדף קופתת עמוד ב', שאף על פי שכולו דם, את עירתו התורה, ולכן מדין תורה מותר לבשל את הכבד בגדירה אפילו עם בשר אחר, אלא שהבעיה יסתפק. האם חכמים אסרו לבשלו עם בשר או לא? ביור נוסף כותבים התוספות, שכבד שלא נמלח בוודאי אסור לבשלו. הבעיה יסתפק לגבי כבד שכן נמלח. ואף על פי שכל בשר שנמלח בוודאי מותר לבשלו בגדירה, לגבי כבד הוא יסתפק, שם הדינו חמור מדין שאר בשר, מאחר שכולו דם, אז ייתכן שגם לאחר מליחה הוא עוד יפליט דם בבישול, ולכן אסור לבשלו בגדירה, או אינו מפליט או דם, ומותר. אומרת הגמרא כי סליק שאלה רב ספרא לארץ ישראל אשכחה לרב זריקה, מצא שם את רב זריקה ושאלו בדין הכבד. אמר לי, הישיב לו רב זריקה, אנא שלקה לי לרבי עמי ואכל, אני בישלתי כבד לרבי עמי ואכלו. כי אתה לגבי, כשבא אחר כך רב ספרא לפני אביי ואמר לו את דברי רב זריקה, אמר לי, אמר לו אביי, למי שרנף שלוקה מבעי לי, אינני מסתפק לעניין הכבד עצמו, האם הוא נאסר על ידי בישול או לא, מכיוון שיודע אני שהכבד תרוד בשעת בישולו לפלוט את דמו, ולכן אינו בולע באותה שעה ואינו נאסר, כי כמבעי לי מה שאני מסופק הוא לעניין למי שר חברתה, לאסור את חברתה, כלומר, כאשר הכבד מתבשל בגדרה אחת עם בשר אחר, האם אותו בשר נאסר מפליטת הדם היוצא מהכבד בבישול. הקשר אף ספרה לאביי, מה ישנה למי שר נף שדלו מבעי לך, מדוע שונה דין הכבד עצמו שלא הסתפק את השם ההוא נאסר, בוודאי טעמך הוא, משום דתנן שנינו במשנה במסכת תרומות פרק י' משנה י' א', הכבד אינה נאסרת, ואם כן גם לעניין למי שר חברתה, לאסור בשר אחר שמתבשל עם עונה מי לא תיבאי לך. גם כן אל תסתפק משום דתנן שנינו באותה משנה עצמה, הכבד אוסרת חתיכות בשר המתבשלות עמה ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, מפני שהיא פולטת דם בשעת הבישול ואינה בולעת מתוך שהיא תרודה לפלוט. כלומר, מאחר וידוע לך המשנה במסכת תרומות ועל פיה איתרת את הכבד עצמו, מדוע לא נודע לך מאותה משנה עצמה שחתיכות בשר אחרות נאסרות על ידי הכבד? אמר לישיב הבאי לרב ספרה, דיל מהתם שם המשנה שם עוסקת בכבדה דאיסורה, בדין כבד האסור באכילה, כגון כבד של בהמת ריפה, והוא אוסר בשר המתבשל עמו משום שמנינותה, טעם שומן של איסור הנפלט ממנו ונבלה בשער החתיכות. ומה ששנינו במשנה שם אינה נאסרת, מדובר בכבד של היתר שהתבשל עם חתיכת טריפה, ואינו נאסר מהחתיכות טריפה, מפני שאינו בולע את האמן שהרי הוא תרוד לפלוט דם בכל שעה ואינו פנוי לבלוע. ואילו הריטב"א מפרש שהבעיה הישיב שהכבד אוסרת בכבד של טריפה ואינה נאסרת משום דם, מפני שתרודה לפלוט ואינה בולעת דם. ולכן, אם התבשל כבד של טריפה עם כבד של היתר, אין הכבד המותר נאסר מחמת הדם שאינו נבלע בו, אלא מחמת שמנונית הטריפה שנבלעת בו, שגם בשעה שהוא תרוד לפלוט דם הוא בולע שמנונית. ולפי זה הרישה והסיפה של המשנה עוסקים בדברים נפרדים, הרישה בכבד של איסור שהתבשל עם של היתר, והסיפה בכבד של היתר בלבד. אומר אביי, אבל עדיין יש להסתפק. משום דמה מהי, האם כבד של היתר שהתבשל עם חתיכות אחרות, אוסר אותן על ידי הדם הנפלט ממנו ונבלע בהן או לא? ממשיכה הגמרא לספר כי עד הר סליק כשחזר רב ספרא ועלה לארץ ישראל אשכחה לרבי זריקה, מצא שם את רב זריקה ושאלו האם הכבד אוסר בשר אחר המתבשל עמו. אמר לי רב זריקה לרב ספרא, היי נמי לא תיבאי לך, גם שאלה זו לא תהיה בספק אצלך. דאנה ויאנאי ברי דרבי עמי, אני ויאנאי בנו של רבי עמי, איקלען לבי יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי. הזדמנו לביתו של יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, וקריבו לן קניה בקופי, והגישו לנו קנה של בהמה עם כל המחובר אליו, הריאה, הלב והכבד, וכולם התבשלו יחדיו. ואכלנה, ואכלנו מבשר הזה. הנה מוכח מן המעשה הזה שכבד אינו אוסר בשר אחר שמתבשל עמו. דוחה הגמרא את ראיית רב זריקה. מתקיף לה רבה שהקשה רבה שהיא על הראייה של רבי זריקה, והיא תימה ויש אומרים שהקשה זאת רבי שמואל. מזרוקיניה, מניין ידע רבי זריקה שהבשר שאכל אצל יהודה, בנו של רבי שמעון בן פזי, התבשל עם הכבד באופן רגיל. ודיל מפי קנה חוץ לכדירה אהבה, ושם הבישת הבישול, פתח הקנה של הבהמה היה מונח מחוץ לכדירה, וכל אדם שנפלט מהכבד על ידי הבישול נשפח דרך קנה הכבד לקנה הריאה, ומשם נשפח הדם אל מחוץ לכדירה, ולכן לא נאסר הבשר. אבל בבישול רגיל, ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר, אינמי, ייתכן לומר באופן נוסף, שבאותו מקרה הכבד לא התבשל כרגיל, אלא מחלטה וחלית למעיקרה, הכבד היה חלוט קודם הבישול בחומץ או במים רותחים, והחליטה מונעת מן אדם להיפלט בבישול, ואדם הנותר בכבד לא נאסר כל זמן שלא יצא, אבל אולי החליטה ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר. ומביאה הגמרא ראיה שחליטה מועילה, כי עד רב אונה חלטלי בחלה, ורב נחמן חלטלי ברותחין, כמו שזה שמצינו שלרב אונה היו חולטים את הכבד בחומץ קודם בישולו, ולרב נחמן היו חולטים את הכבד במים רותחים. וממשיכה הגמרא לדון בדיני החליטה ובדין החומץ שחלטו בו את הכבד, סבר רב פאפה קמי דרבה למימר, רב פאפה בעת שישב לפני רב הסבר לומר חלה אסיר, שהחומץ עצמו אסור מפני שנפלט לתוכו מעט דם בשעת החליטה. אמר לי רבה לרב פאפה, אי חלה אסיר, אי אונמי אסיר. אילו היה החומץ נאסר, היה גם הכבד עצמו נאסר, כי איך הדפלית עד הרבלע. מפני שאם אכן היה נפלט מעט דם מהכבד לתוך החומץ, היה הכבד חוזר ובולע את אותו דם בגמר החליטה, שהרי לאחר שנחלט כבר אינו תרוד לפלוט דם, ועל כן בכוחו לבלוע. אלא ודאי שגם החומץ עצמו מותר, ולא חוששים שמא נפלט דם לתוכו. מביאה הגמרא מעשה בעניין אכילת כבד שלוק. רב בר שבא האמורה, רב בר שבא איקלה לבי רב נחמן, הזדמן לבית רב נחמן, הייתו אלי כבדה שליקה, הביאו לו כבד שלוק, ולא אכל מפני שסבר שכבד שלוק אסור באכילה. שלוק הכוונה מבושל הרבה מאוד. לדעת רבינו תם שהתוסות מביאו לאל בדף קופיוד עמוד ב' דיבור המתחיל כבדה, אין מי שאוסר כבד לאחר מליחה בכל צורה, וכל הנידון שהובא בדין הזה הוא לעניין כבד שלא נמלח. אם כן צריך לומר שידע רב בר שבא שהכבד לא נמלח ונמנע מאכילתו מפני שלדעתו כבד שאינו מלוח נאסר על ידי שליקה. וכמו כן לדעת כולם צריך לומר שבמעשה זה הכבד לא נחלט בחומץ או ברותחין מפני שכבד שנחלט אינו אוסר, כפי שאמרה הגמרא לעיל. אבל רב נחמן התיר לבשל את הכבד אף על פי שלא נחלט, למרות שהוא עצמו היה חולט ברותחין כפי שהביאה הגמרא משמו, מפני שבישלו את הכבד לבדו ללא בשר אחר והכבד עצמו אינו נאסר. אמנם הרוטף שבו התבשל הכבד וכן הכלי שבו התבשל נאסרו, אבל על כך לא היו חוששים מאחר שהכבד עצמו לא נאסר. כך תוספות בדיבור המתחיל רב בר שבא. אם כן, ויהיה הגמרא מעשה בעניין אכילת כבד שלוק, שרב בר שבא איקלה לבי רב נחמן, הזדמן לבית רב נחמן, והביאו לו כבד שלוק והוא לא אכל מפני שסבר שכבד שלוק אסור באכילה. אמרו לי לרב נחמן, בר בי רב דלגה ולא אכיל. התלמיד המתארח בתוך ביתך אינו אוכל מהכבד שהוגש לפניו. ומנו מי הוא אותו תלמיד? רב בר שבא. אמר לו, אמר להם רב נחמן, גמו לשבא, אגמיעו ואליטאו את הכבד לבנו של שבא בעל כורחו שאין בו כל איסור. תולה הגמרא את הדין הזה במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, כתנאי יש לתלות את דין הכבד השלוק במחלוקת תנאים. אותה מחלוקת שנחלקו רב נחמן ורב בר שבא, זוהי בעצם מחלוקת תנאים. כך שנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת בשר אחר המתבשל עמה ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, מפני שפולטת דם ודם זה אוסרת שאר הבשר. אבל הכבד אינה נאסרת מפני שתרודה לפלוט ואינה בולעת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, כשם שאם הייתה הכבד מטובלת בתבלין, הרי היא אוסרת בשר אחר וגם נאסרת בעצמה, מפני שהתבלין מרקח אותה וגורם לה לבלוע מהדם הנפלט. ורבינו גרשום מפרש, מתוך שהיא מטובלת נוצרים בסדקים שדרכם היא בולעת, והרשב"א מפרש, מתוך חריפות התבלין היא פולטת ובולעת בזמן אחד, כך גם אם הייתה שלוקה מבושלת הרבה מאוד, אוסרת בשר אחר ונאסרת בעצמה, מפני שהשליקה נמשכת זמן רב, והיא גומרת לפלוט ופנויה לבלוע. ונמצא אם כן, שכבד שלוק מותר באכילה לדעת רבי אליעזר, ואסור לשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. מביאה הגמרא מעשה בכדי לברר מה דינו של דם הנמצא בסימפוני הכבד. הסימפונות הם מין ממיני צינורות הדם שבגוף. רבא בר רב אונה איקלה לבי רבא בר רב נחמן, רבא בר רב אונה הזדמן לבית רבא בר רב נחמן בשבת, הייתה לקמי תלת סווי תחי, ובאו לפניו שלושה סעין מפת נקייה, שתחו על פניה שמן ודבש. אמר לו רבא בר רב אונה לבני ביתו של רבא בר רב נחמן, מיה וידיתו דעתינה? וכי הייתם יודעים שאני אבוא היום שטרחתם להכין סעודה חשובה זו? אמרו לי, ישיבו לו לרבא בר רב אונה, מידיף תלן מינה, כלום חשוב אתה אצלנו יותר מהשבת? דכתיב נאמר בה בספר ישעיה פרק נונחת פסוק י' ג' וקראת על השבת עונג, ולכבוד השבת הכנו, לא היינו יודעים שתבוא. והשפת אמת מסביר, שרבא בר רב אונה סבר שאם אכן הכינו לכבוד שבת ולא לכבודו, היה להם אסור להוציא את המאכלים לכבודו, מפני שיש בזה איסור גניבת דעת שמרים כאילו תרחו לכבודו, בעוד שבאמת הם כלל לא ידעו מבוא. אבל רבא בר רב נחמן סבר שמאחר, שאם הם היו יודעים מבואו היו תורחים כך עבורו, אף אם לא הייתה שבת, אין בזה משום גניבת דעת, כשיוציאו את המאכלים לכבודו, אף על פי שלמעשה לא ידעו על בואו והכינו מחמת סיבה אחרת. ממשיכה הגמרא לספר עדי אחי, בעוד שהם היו עסוקים בדברים הללו, אשכח מצא רבא בר רב אונה, אהו כבדה דאבה בסימפונה דבליה דמה, כבד אחד שהיה בו סימפון מלא בדם. אמר לו רבא בר רב אונה לבני ביתו של רבא בר רב נחמן, אמה יבדיתו האחי, מדוע עשיתם כך להשאיר את הסימפונות מלאים דם, והרי דם זה אסור באכילה, מפני שדווקא דם הבלוע בכבד הותר, אבל דם הכנוס בסימפונות נחשב לדם והוא אסור. ומה שהתיר לאיל רב זריקה לבשל כבד עם בשר אחר מדובר כשהוציא מהכבד את הסימפונות. אמרו לי בני ביתו של רבא בר רב נחמן, אלא איך היא נעביד? כיצד נעשה לרוקן את הסימפונות מהדם? אמר לו, השיב להם רבא בר רב אונה, קעו את הכבד קודם צליאתו שתי וערב, וחיתוך לתחת. ובשלט הצליה הניחו הוא כשהצד החתוך כלפי מטה כדי שיוכל אדם לזוב ולצאת בצליה. ומרש"י משמע שכל הבא לצלות כבד צריך לקורו שתי וערב ולהניח חיתוכו למטה בשעת צליה אף על פי שאין דעתו לבשלו אחר כך. אבל התוספות בדיבור המתחיל בחתוך כותבים שאין צורך לקרוא שתי וערב ולהניחו כשחיתוכו למטה, אלא כאשר דעתו לבשלו לאחר הצליה או אם דעתו לבשלו לאחר מליחה, אש צריך לקורו ולהניח חיתוכו כלפי מטה בשעה שהוא שואה במלכו. אבל כאשר כוונתו רק לצלוט את הכבד, אין צורך לקורו כלל, מפני שאדם שלא יצא על ידי הצליה אינו אסור מאחר שלא פירש ממקומו. מוסיפה הגמרא ואומרת, ואני מילב דברים אילו שצריך לקרוא השתי וערב קודם הצליה לא נאמרו אלא בכבדה, בכבד. אבל תחלה, תחול של בהמה אף על פי שיש לו צבע של דם, ונראה כאילו יש בו ריבוי דם כמו בכבד, אינו טעון קריאה ומותר אפילו בבישול, מפני ששומן הבעלמה הוא סתם שומנו ואין בו ריבוי דם יותר מבשר אחר. כיה, כמו זה שמצינו דשמואל אבדלי תבשילה דתחלי, ביום הדאביד מילטה, לשמואל היו עושים תבשיל של תחולים, ביום שהיה מקיס דם, וזאת כרפואה לדם האדום שנחסר מגופו. הנה מוכח, שלא חשש בו לריבוי דם והתיר אפילו לבשלו בגדירה. דנה הגמרא בדיני צליית כבד או כחל בשיפוד אחד עם הבשר. איתמר נאמר בבית המדרש כבדה אילויי ביסרה שרי. הצולה כבד עם בשר אחר בשיפוד אחד, והכבד נעוץ בשיפוד מעל הבשר, דרכם הייתה לצלות בתוך תנורים באופן שהשיפוד מונח כשחודו כלפי מטה, ולכן אם נותן את הכבד ראשון בשיפוד ואחריו את הבשר, נמצא שכשיתה את חודו של השיפוד כלפי מטה, יהיה הכבד למעלה והבשר תחתיו. אף על פי שאדם זב מהכבד על הבשר, הרי זה מותר, שהרי דם המשרק שריק, דרכו של דם להחליק על גבי הבשר וליפול למטה ואינו נבלע בו. אבל כחל האילוי ביסרה, הצולה כחל עם בשר אחר בשיפוד אחד והכחל נעוץ בשיפוד מעל הבשר, הרי זה אסור. מה הייתה, מה הטעם לאסור? מפני שהחלב הנוטף מהכחל בשעת צליה, שרוך אי מסריך, דרכו להידבק בבשר ולהיבלע בו ואוסרו. עבדים ממן הארדה, מתני איפחה, שנה את השמועה הזו להפך. כחל האילוי ביסרה, שרי, כחל הנעוץ בשיפוד בשעת הצליה מעל הבשר, הרי זה מותר. מה הייתה, מה הטעם להתיר? מפני שחלב שחוטה, דרבנן, חלב הנמצא בכחל לאחר שחיטת הבהמה אינו אסור אלא מדרבנן, ולכן אין להחמיר ולחשוש שמא נבלע בבשר המונח תחתיו בשעת הצליה. כפי שלמדנו לעיל, בדף קופטט, שלא תבשל גדי בחלב אמו, דורשים בחלב אמו הראויה להיות אם, ולא בחלב שחוטה, שמשנשחטה הבהמה אינה ראויה עוד להיות אם. אבל כבד האילוי ביסרה, כבד הנעוץ בשיפוד בשעת צליה מעל הבשר, הרי זה אסור, מפני שדם איסור דאורייתא, ויש להחמיר ולחשוש שמא נבלע ממנו בבשר שתחתיו. לצלות בשיפוד אחד בשר על גבי בשר מותר לדעת כולם, או מפני שדם שיבלה בתחתון יחזור ויפלט על ידי הצליה, או מפני שדם משרק שריק ומחליק על הבשר ואינו נבלה כלל בבשר התחתון, כאמור במסכת פסחים דף עין דלת עמוד ב'. אם כן, לדעה הזו שאסור לצלות כבד מעל הבשר נמצא, שבדין זה כבד חמור משאר בשר שניסור לצלותו מעל בשר אחר. ואפילו לפי הדעה הראשונה מתירה כבד שניצלה מעל הבשר, דעת התוספות בדיבור המתחיל כבדה, שאין זה יותר לכתחילה אלא רק בדיעבד, מה שאין כן בבשר מעל בשר מותר לצלותם בצורה הזו אפילו לכתחילה. פוסקת הגמרא את ההלכה בעניין צליית כבד וכחל עם בשר. דרש מריימר, הלכתה, אחרא ההלכתיתי, בין כבד הבין כבד ובין כחלה בין כחל להניחם בשלט צליה תותי ביסרה, מתחת לבשר אחר שרי, מותר. והחידוש בדברים הללו אומר הראש יוסף, שאין לחשוש שמה יתפך השיפוד ויהיו הכבד או הכחל למעלה. אבל הניחם אילוי ביסרה מעל בשר אחר, דיעבדין, אם עבר והניחם לא נאסר הבשר, אבל לכתחילה לא, לא יניחם בצורה הזו. והכחל שדיבר עליו מריימר, לאחר שקרעו שתיו הערב את החוב הכותל, ולכן מותר לכתחילה לתת את הבשר מעל הכחל, ואין לחשוש משום שמנונית הבשר הנוטפת על הכחל, שהרי כבר הוציאו ממנו את החלב. ואף על פי ש... קראו את הכחל, לא ייתן לכתחילה את הכחל מעל הבשר, מפני שעדיין מעט חלב מנטף ממנו על הבשר. ואף שלעניין בישול מותר לבשל את הכחל הזה עם הבשר ולא חששו לאותו חלב מועט, צליית כחל מעל הבשר אסורה מפני שהחלב ניכר בשעה שהוא מנטף ובאין מה שאין כן בבישול. כך תוספות בדיבור המתחיל, תותי ביסרה שרי. מספרת הגמרא, רבשי איקלה לוי רמי בר אבא חמוה, רבשי הזדמן לבית חמיב רמי בר אבא, חזיה לברי דרמי בר אבא, ראה שם את בנו של רמי בר אבא, דקשפיד כבדה אילוי ביסרה, שהוא צולה בשיפוד אחד כבד מעל בשר אחר. אמר רב אשי, כמה יהיר, כמה גס רוח, האם מרבנן אותו תלמיד חכם, והרי אף על פי שהתירו כבד שניצלה מעל הבשר, אבל אימר יכולים אנו לומר דאמו רבנן, שאמרו רבותינו להכשיר בדיעבד, כשעבר וצלה כבד מעל הבשר. אז בדיעבד מכשירים, אבל לעשות כך לכתחילה, מי אמור? האם כך אמרו רבותינו שמותר? וממשיכה הגמרא לבאר דיני צליית כבד עם בשר, ואף על פי שאמרנו שמותר לצלות בשר מעל הכבד בשיפוד אחד, מכל מקום מאיקה בי דוגי, אם יש מתחת לשיפוד כלי עשוי לקבל את השומן הנוטף מהבשר, בישראל אילוי קו דנמי אסיר, אסור לצלות אפילו בשר מעל הכבד, מפני שדם הכבד נוטף לתוך השומן ואוסרו. שואלת הגמרא, ומה ישנה? במה שונה דם הנוטף מהכבד שאוסר את השומן שבכלי מדם הדביסרה, מדם הבשר עצמו שאינו אוסר את השומן? רש"י מסביר שהקושייה היא מכוח המנהג, שהרי אנחנו נוהגים בצליית בשר להניח בידוגי מלמטה ולהשתמש בשומן הנוטף, אנחנו לא חוששים שמא יתערב דם בשומן. שיבה הגמרא, דם הדביסרה שכן, דם הבשר דרכו לשקוע ולשכון בשולי הכלי, והשומן צף מעל גביו ואינו מעורב בו. אבל דם הדקב דקפי, דם הכבד צף למעלה ומתערב בשומן ואוסרו. ואכן בשעה שמשתמשים בשומן הנאסף בבידוגי לאחר צליית הבשר, אין נוטלים את כל מה שבכלי, אלא מניחים בו את מראה הדמומית שבשוליו ולא משתמשים בו. ולכמן בדף קוף י' ב' עמוד א' נאמר שגם בצליית הבשר עצמו אסור להניח את הבידוגי מיד בתחילת הצליה, אלא לאחר שכבר קלה מראה הדמומית מהבשר, אז מניחים. הגמרא מפרשת דיני כלים שנאסרו על ידי דם. אמר רב נחמן, אמר שמואל, סכין ששחט בה אסור לחתוך בה מאכל רותח, משום שבית השחיטה רותח. כמבואר לעיל בדף ח' עמוד ב', ודם הבהמה נבלע בסכין על ידי הרתיחה, וכשחותך במאכל רותח נפלט טעם הדם מהסכין על ידי רתיחת המאכל, ונבלע במאכל ואוסרו. ואין תקנה לאכול ברותח אלא על ידי הגעלה וליבון וכדומה, אבל לא על ידי הדחה באלמה. כך הרמב"ן ועוד ראשונים, אבל ארן מבאר שלפי שיטת רש"י יש לה תקנה בהדחה באלמה, מפני שהסכין אינה בולעת מהדם, ואין צורך אלא להדיח את הדם שעל פניה. שואלים הראשונים, כיצד אסר שמואל לחתוך רותח בסכין ששחטו בה? הרי לעיל בדף ח' עמוד ב' נפסק בגמרא, שמותר להשתמש אפילו בסכין שחתך בטריפה לצורך שחיטת קשירה, אפילו ללא עגלה. ואנחנו לא חוששים שמא בלע הסכין מהטריפה ותחזור להבליע בקשירה. תרצים הרמב"ן והריטב"א, שטעם ההיתר שם הוא מפני שאף על פי שהסכין בלועה באיסור, אין חשש שתפליט את טעמה בקשירה, מפני שבשעת שחיטה, בית השחיטה עסוק בפליטת דם ואינו בולע. והרשב"א תראה שטעם היתר שם הוא, מפני שאף על פי שהסכין בלעה איסור, אין האיסור נפלט ממנה, אלא כשיחתוך בדבר רותח ממש. אבל כאשר ישחוט בבהמה אחרת, אינה פולטת איסור, מאחר שבית השחיטה אינו רותח ממש, אלא הוא חם במקצת. ואף להבליע אינו מבליע, אלא בצירוף דוחק הסכין. ממשיכים בגמרא שאומרת, אם חתך בסכין זו מאכל צונן, אין המאכל בולע טעם דם, מפני שאין הטעם נפלט בצונן, ומכל מקום. אמרי לי, בעיה הדחה. ואמרי לה, לא בעיה הדחה. יש אומרים שהמאכל טעון הדחה במים במקום החתך, ויש אומרים שאינו טעון אפילו הדחה. כך מפרש רש"י, אבל תוספות לעיל בדף ח' עמוד ב', דיבור המתחיל והלכתה, חולקים על הפירוש הזה ומפרשים שהמחלוקת היא, האם הסכין טעונה הדחה קודם שיחתוך בצונן, או שמא מותר לחתוך בצונן גם מבלי שידיחן התחילה, ודי לה בכינוח. ותוספות שם מבארים שישנם דינים שונים לעניין שימוש בצונן בסכינים שנאסרו. סכין שחתך בדבר של איסור באקראי, די לה בהדחת צונן או בבגדים בלויים, ואז מותר לחתוך בדבר צונן. סכין של גוי שחתכו בדברים של איסור בקביעות, אין לחתוך בצונן עד שינעצנה בקרקע הקשה 10 פעמים לאוויר השמנונית שעל פניה. לדעת רבינו תם אין חילוק בין אקראי לקבע, אלא החילוק הוא בין סכין שחתכו בה דבר איסור רותח או צונן. אם חתכו בה דבר רותח אסור להשתמש בה אפילו לצונן עד שינעצנה 10 פעמים. אם חתכו בה דבר של איסור בצונן, די לה בהדחת צוננים או בבלועי בגדים כדי להשתמש בה לצונן. ואף על פי שבסוגייתנו בסכין ששחט בה בלעה הסכין על ידי איסור רותח, מכל מקום יש מתירים לחתוך בצונן על ידי הדחה, ויש מתירים אפילו על ידי כינוח, מפני שסכין של שחיטה בלעה דם, ודם אינו נבלע היטב בסכין אלא מחליק, ולכן לא יחמירו בו כמו בשאר איסורים. ואפילו הדחה או כינוח לא היה צריך אלמלא שריבוי הדם שעל הסכין של שחיטה גורם לדם להידבק במקצת. מפרשת הגמרא, אם כלי בולע דם גם על ידי מליחה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשמו של שמואל, קערה שמלך בבשר אסור לאכול במאכל רותח, מפני שעל ידי המליחה בלעה הקערה מאדם היוצא מהבשר, וכשיוכל במאכל רותח ייבלע טעם אדם במאכל. ומפרשת הגמרא, הוא שמואל לטעמי מה שאמר שמואל, לשיטתו אמר זאת. דאמר שמואל מליח דבר מלוח, ולכמן בדף קוף י' ב' עמוד א' התבהר כמה הוא שיעור המליחה שנחשב על ידה כרותח. אומר שמואל, דבר מלוח הרי הוא פולט טעם ומבליאו במאכל שנוגע בו, כשם שרותח מבליע טעם במאכל שנוגע בו. כלומר, כרתיחה על ידי צליה שיש בכוחה להפליט ולהבליע, אבל לא כל כך כרתיחה על ידי בישול שמבליעה בכל המאכל. כאמור לעיל בדף צד דיזיין עמוד ב'. והטעם שמליח כרותח מבאר הרשב"א בתורת הבית, שאף על פי שעיקר טבע המלח למשוך את הדם ולהפליטו, מכל מקום כאשר המלח מרובה יש בו כוח אף להבליע, על ידי חריפותו. ומטעם זה, כל שאינו מלוח דיו אינו מבליע כלל ואינו דומה ממש לרותח, מפני שרותח, גם אם חומו מועט, יש בכוחו להבליע מעט, אבל מליח שמלוח מעט אינו חריף כלל ולכן אינו מבליע כלל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודבר כבוש בחומץ, הרי הוא כמבושל, כאילו התבשל בחמין. ואם כבשו איסור ואתר יחדיו, והוא הדין אם כבשו אתר בתוך דבר לח של איסור, או אפילו בתוך כלי של איסור, נבלע האיסור באתר ואוסרו, אז בלה האתר מהאיסור כאילו נתבשלו יחדיו. כלומר, שפליטת האיסור מתפשטת בכל האתר, כשם שהייתה מתפשטת אם היו מתבשלים יחדיו. ולא כמליח שאינו אלא כרתיחה של צליה ואין פליטתו מתפשטת כל כך. ומאחר שמליח הוא כרותח, כוח המלח גורם לדם לעיבלה בקערה שבה נמלח הבשר. ומצינו שקבעו שיש לו דין כמבושל, ממש, לגבי דינים נוספים מלבד בליעות ופליטות. כאמור במסכת פסחים דף למתת עמוד א' שמרור כבוש פסול למצווה כמבושל. במסכת סוכה בדף למדווה ועמוד א' נאמר שאתרוג הכבוש פסול כשלוק. במסכת ביצה דף תזיין עמוד ב' למדנו שמאכל כבוש מועיל לעירוף תפשילין כמבושל. ובמסכת מנחות בדף פיבה ועמוד א' למדנו ששמן זית כבוש פסול למלאכות כשלוק. רבינו גרשו מפרש שדין כבוש כמבושל נאמר לעניין בישולי גויים, שמאכל שנכבש על ידי גוי דינו כאילו התבשל על ידו. אילו הרשב"א וכן הטור ביורד היה סימן קי"ג כתבו שלא יחמירו באיסור בישולי גויים אלא בבישול שעל ידי האש ממש, אבל הכבוש והמלוח על ידי גוי לא נאסר. עכשיו מביאה הגמרא דעה החולקת, כי עתה רבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן, מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל. ואף על פי שמצינו בברייתא לקמן בדף קי"ג עמוד א', שדק טמא מלוח מבליע את טעמו בדק טהור שעמו, אין להוכיח מכך שמליח כרותח, כיוון שייתכן שדווקא דגים בולעים על ידי מליחה מפני שהקרום שלהם רך. כך תוספות, בדיבור המתחיל, מליח אינו כרותח. אבל אביי דוחה את דברי רבין, אמר אביי הדר רבין, ליתה מה שאמר רבין בשם רבי יוחנן אינו נכון. דאי פינקה, שהרי קערת כסף אחת דאבי בי רבי ימי, שהייתה בבית רבי ימי, דמלך בי ביסרה שמלך בבשר, וטברי ואחר כך שבר אותה מפני שעל ידי המלח בלעה הקערה דם, וכלי חרס אין לו תקנה בעגלה. שואל הרמב"ן, מדוע שבר את הכלי חרס ולא השתמש בה לאכילת צונן? הרי כלי שבלוע מאיסור מותר להשתמש בו בצונן על ידי הדחה, כפי שמוכח מדין סכין ששחט בה, שאף על פי שבלעה דם מבית השחיטה, מותר להשתמש בה בצונן על ידי הדחה. תרץ הרמב"ן שהוא חשש שמא יבואו להשתמש בה גם בחמין. ועוד הוא מתרץ שכלי חרס שבלעו איסור בחמין, אסור להשתמש בהם אפילו בצונן, מפני שהם בלועים כל כך מהאיסור, עד שנחשבים כגופו של האיסור ממש. אם עבר והשתמש בהם בצונן, טעון אותו מאכל הדחה כדין מאכל יותר צונן שנגע באיסור צונן. ולכן אין תקנה לכלי חרס הזה אלא שבירה. אומרת הגמרא מיכדי והרי רבי עמי, תלמיד רבי יוחנן אבא, היה תלמידו של רבי יוחנן, מה הייתה מתברי? מדוע שבר את קערתו עליו משום דשמיע לימיני די רבי יוחנן? האם לא מפני ששמע מפיו של רבי יוחנן דאמר שאמר מליח הרי הוא כרותח? ובוודאי יש לנו לקבל את דברי רבי עמי בשם רבי יוחנן שמליח כרותח ולא את דברי רבין. עכשיו מבארת הגמרא שיש הבדל בדינים אלו בין שאר איסורים לבשר בחלב. יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמי דרב הונא. רב כהנא אחיו של רב יהודה ישב לפני רב הונא. יתיב וכאמר וכך ישב ואמר, קערה שמלך בה בשר אסור לאכול בה מאכל רותח, מפני שהקערה בלה דם במליחה. וצנון שחתכו בסכין של בשר, אף על פי שמתוך חריפותו של הצנון הוא בולע טעם בשר משמנונית הבשר הקרושה מן הסתם על גבי הסכין, מכל מקום מותר לאוכלו במאכל חלבי הנקרא כותח, ואין בו איסור בשר בחלב. ובמסכת פסחים בדף מבית עמוד א' מבואר שהיו עושים כותח הבבלי מתערובת של מלח, מי חלב הנשארים לאחר עשיית גבינה ופת מעופשת. מבארת הגמרא מהי טעמה, מה הוא טעם היתר? משיבה הגמרא אמר רבי ההיא, צנון זה שנחתך בסכין של בשר, אתי רבלה והאיסור רבלה. צנון זה שנחתך בסכין של בשר, בלה טעם של בשר מותר, ובשעת הבליעה לא היה עדיין כל איסור. ואילו הקערה שנמלח בבשר, כבר בשעת הבליעה היא בלעה טעם של איסור, שהרי נבלה בדם. ולעניין הלכה סובר הבעיה שצנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בקותח, כמבואר לקמן בסוף העמוד, ודברי הבעיה כאן נאמרו רק כדי לפרש את דברי רב כהנא שהתיר, כך התוספות בדיבור המתחיל, אמר הבעיה. ועוד כותבים התוספות שהיה עולה לדעת לפרש בטעמו של הבעיה שהצנון בלה רק טעם קלוש מחמת שלא בלה מהבשר עצמו, אלא רק מסכין שבלעה מהבשר, ובליה קלושה שכזו אינה אוסרת אם בשעת הבליה עדיין לא היה איסור בעולם. אבל אי אפשר לפרש כך, מפני שהבעיה עצמו סובר לקמן בסוף העמוד שצנון שנחתך בסכין של בשר מתוך עריפותו הוא בולע טעם בשר ממש. ועל כן לא מסתבר שיפרש כך את טעמו של רב כהנה. עכשיו רבא משיג על טעמו של אביי. אמר לי רבא לאביי, כי בלע יתר המאיה, ואימה תועלת יש כאשר תאמר שהסכין בלעה טעם של יתר. סוף סוף, היתרה, דעתי לידי איסור ההוא. טעם יתר זה יתר שסופו לבוא לידי איסור. דה איסור הקאכיל, שהרי בשעה שיוכל את הצנון בתוך הכותח, יהיה טעם זה אסור מפני שיהיה מעורב בחלב. אלא אמר רבא, טעמו של רב כהנה שהתיר לאכול בכותח חלבי צנון שנחתך בסכין של בשר, זה מפני שהיית צנון שנחתך בסכין של בשר אפשר למיטעמי. מותר לטעום אותו לאחר שנחתך וקודם שמערבים אותו בכותח, ולהרגיש אם יש בו טעם בשר או לא. ורב כהנה לא התיר אלא כאשר טעמו אותו והרגישו שאין בו טעם בשר. אילו היי כערה שמלך בבשר, לא אפשר למיטעמי. אסור לטעום ולבדוק אם יש בה טעם דם. מפני שאם באמת יש בה טעם דם, הרי התואם יעבור על איסור אכילת דם. שואל הרב עקיבא האיגר, בדרוש וחידוש, כיצד אפשר להתיר צנון על ידי טעימה? הרי גם אם אין טעם בבשר מורגש בו, עדיין יש בו משהו בשר. וכיוון שעדיין לא ערב אותו בכותח, הרי זה כדבר שיש לו מתירים, שהרי בידו לא לערבו. ובדבר שיש לו מתירים, אפילו במשהו, אינו בטל. כותב רבי עקיבא האיגר שייתכן, שאכן זה טעמו של אביי בסוף העמוד שהכריע להלכה שצנון שחתכו בסכין של בשר, אסור לאוכלו בכותח. אבל בשיטת רבא המתיר על ידי טעימה, מבאר רבי עקיבא האיגר שהוא סובר שדבר שיש לו מתירים בטל בתערובת מין בשאינו מינו. מקשה עכשיו רב פאפה על טעמו של רבא. אמר לי רב פאפה לרבא, מדוע הקערה שנמלח בבשר אין לה תקנה על ידי טעימה, ולטעמי כפילה הרמה, והרי אפשר לתת לנחתום נוכרי לטעום תבשיל שיתבשל בה, והוא יאמר אם הורגש בו טעם דם. ויש ראייה לדבר שסומכים על טעימת נחתום נוכרי, שכן מי לא תנן, האם לא שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת תרומות, כדירה שבישל בבשר, לא יבשל בה לאחר מכן חלב, מפני שטעם הבשר מתבשל עם החלב. ואם עבר ובישל, נאסר התבשיל בנותן טעם, אם הורגש בו טעם הבשר. וכן כדירה שבישל בתרומה, לא יבשל בה לאחר מכן מאכל של חולין שעתיד להכילו לזר, מפני שטעם התרומה נבלע בחולין ואוסרו לזר. ואם עבר ובישל, נאסר התבשיל לזרים, ונותן טעם, אם הורגש בו טעם התרומה. ואמרינן, אמרנו על דברי הברייתא הזו, וזה בעצם רבא שאמר זאת על הברייתא הזו, לעיל בדף צדי זין עמוד א', בשלמה, הברייתא מובנת בדין השנוי בסיפא, כאשר החשש הוא שמא יש טעם תרומה בתבשיל, שהרי טעים לכהן, מותר לכהן לטעום את התבשיל ולבדוק אם הורגש בו טעם תרומה, מפני שאף אם הטעם מורגש, לא עובר הכהן איסור בטעימתו, כי תרומה מותרת לכהנים. אלא ברישא כאשר החשש הוא שמא לתבשיל יש טעם בשר בחלב, מן טעים לה? מי יטעם את התבשיל ויודיע אם הורגש בו טעם הבשר, הרי אסור לטועמו שמא אכן יש בו טעם אסור. ואמר לנו, אמר לנו רבינו על השאלה הזו, ליטמי כפילה, שיטעם את התבשיל נחתום נוכרי, והוא יודיע לנו אם יש בה טעם בשר בחלב. אם כן, החנמי, גם בענייננו, בקערה שמלך בבשר, ליטעמי כפילה, שיטעם נחתום נוכרי ויודיע אם הורגש טעם דם בתבשיל, שמתבשל בה. השיב רבא לרב פאפה, החנמי, אכן גם כאן, אם יטעם נוכרי, נחתום נוכרי ויאמר שאינו מרגיש טעם דם, יהיה מותר לאכול בה רותח, כי כאמינה מה שאמרתי שאסור לאכול בה מפני שאסור לטעום ממנה, דיברתי באופן דלק הכפילה, שנחתום נוכרי לפנינו. מתוך הנידון על קערות הבלועות בטעם איסור, מבררת הגמרא מה דינם של קערות הבלועות בטעם בשר או חלב. איתמר נאמר בבית המדרש, דגים שעלו, שהוציאו אותם רותחים מן הצליה, והוא הדין אם הניחו דגים צוננים בקערה רותחת, אומרים התוספות בדיבור המתחיל ללחתה, והניחו אותם בקערה שאכלו בבשר וטעם הבשר בלוע בה, רב אמר אסור לאוכלן בכותח. אסור לאכול את הדגים הללו ביחד עם מאכל של חלב, כגון כותח שהוא מין מאכל שמעורבים בו נסיובי החלב, דהיינו החלב המתמצא מכיפאון הגבינה, כאמור בשולחן ארוך יורד היה סימן פז זיף חט, ושמואל אמר מותר לאוכלן את הדגים בכותח. מפרש את הגמרא, רב אמר אסור לאוכלן בכותח, מפני שהבשר שטעמו בלוע בקערה נותן טעם הוא בדגים, ונמצא שאוכל טעם בשר על החלב שבכותח. ושמואל אמר מותר לאוכלן בכותח, מפני שהבשר נותן טעם, בר נותן טעם הוא בדגים. כלומר, אין טעם הבשר עצמו מורגש בדגים, שהרי לא יתבשלו עמו, אלא מורגש בהם טעם מועט שקיבלו על ידי הקערה שבלעה את טעם הבשר, וטעם קלוש כזה אינו נחשב בשר שיהיה אסור לאוכלו עם חלב. וביור המילים נותן טעם, בר נותן טעם, הוא שטעם שנבלע ממאכל במאכל אחר או בתוך כלי נקרא טעם ראשון, והרי הוא כאילו עיקרו של נותן הטעם במקבל מדין טעם כעיקר. אבל כאשר יחזור כלי שקיבל טעם ראשון ויבליע את הטעם במאכל אחר, אין זה אלא טעם שני, שהרי נותן הטעם לא נתן את טעמו העצמי, אלא טעם שנבלע בו ממקום אחר. והרי זה כאילו הטעם הבלוע בכלי הוא בנו של נותן הטעם הראשון, ונותן טעם שאינו אלא בנו של נותן טעם, אינו נותן אלא טעם קלוש, שאין דינו לגמרי כעיקר. כותב רש"י, לכמן בדף קי"ב עמוד א', שאין לחשוש שמא נותרה שמנונית הבשר ממש על דפנות הקערה, ובלו הדגים ממנה טעם ראשון של בשר, מפני שסתם קערות מקונחות משמנונית מחמת המיאוס. ולכן כותב הרשב"א, שאם לא ידיח את הקערה יפה יפה קודם שבישל בה את הדגים, אסור לאוכלן בקותח, אלא אם כן שיער ששישים בדגים כנגד ממשות הבשר הדבוקה לקערה. מוסיפה הגמרא ואומרת, והדה רב, שמועה זו שנאמרה בשם רב, לאו בפירוש שיתמר, לא נאמרה על ידו בפירוש, אלא מכלל היתמר, מכלל דבריו למדו זאת, וכך היה המעשה. דרב יקלה לבי רב שימי ברכיה ברברי, רב הזדמן לבית רב שימי ברכיה בן בנו, חש בעיניו, חש כאב בעיניו, עבדו ליסו לו מסממנים של רפואה, שיפה משכה למשוך בה את עיניו בצעה בקערה. בת הרחי לאחר מכן רמו לי בישולה בגבה, הכניסו לתוך אותה קערה תבשיל עבורו, טעים לי טעם עד השיפה. הרגיש רב בתבשיל את טעם המשחה. אמר, יאיב טעמה כולהי, המשחה נתנה בקערה טעם כל כך מרובה עד שטעמה מורגש בתבשיל שהונח בקערה אחריה. מי ששמע זאת סבר שכוונת רב לומר שבכל מקרה טעם שנבלה בקערה מורגש בתבשיל שהונח בה לאחר מכן, אף על פי שהוא טעם שני. דוחה הגמרא ואלוהי, אין ראיה מן המעשה הזה שהרי שייני אתם שונה הדבר שם בסממני רפואה, דנפיש מרר עטפי, שמרירותה מרובה ביותר ולכן טעמה מורגש גם בתבשיל שיונח במקומם לאחר מכן. אין להוכיח שכך הוא הדין בכל טעם שיבלה בקערה. כוונת הגמרא לדחות שאין להוכיח מן המעשה הזה, אבל ודאי שרב אכן סובר שאסור לאוכלם בקותח, כמובא בהמשך, שרב אמר זאת בפירוש. כך התוספות בדיבור המתחיל, ולוי. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבי אלעזר וקיים קמי דמר שמואל, היה עומד לפני שמואל ומשמשו בסעודה, עיתו לקמי, הביאו לפני שמואל דגים שעלו כשהם רותחים בקערה בשרית, וכאכיל ואכלם שמואל ביחד עם קותח חלבי. יאיב לנתן שמואל גם לרבי אלעזר לאכול מן הדגים הללו ולא אכל, מפני שהיה תלמידו של רב שאסר לאוכלם בקותח. אמר לי שמואל לרבי אלעזר לרבך, יאיב אלי ואכל, אני נתתי דגים כאלו לרבך רב, ואכל מהם. ואת לא אכלת, ואתה אינך אוכל ומחמיר יותר מרבך? את הבא רבי אלעזר לקמי דרב לפני רב וסיפר לו את דברי שמואל. אמר לי, שאל רבי אלעזר את רב, עד הרבה מר משמעת אי, וכי חזר בו רבינו משמועתו והתיר לאכול בקותח דגים שעלו בקערה? אמר לי, השיב רב לרבי אלעזר, חס לי לזר את אבא בר אבא, חלילה לו לשמואל שהוא בנו של החסיד הגדול אבא בר אבא, כך היה שמו של אביו של שמואל כמבואר במסכת ברכות דף חי עמוד ב', ורשי כותב, חסיד גדול היה, דליספי לי מידה ולא סבירה לי, שיאכיל אותי דבר שלדעתי הוא אסור באכילה, והרי אני לא חזרתי משמועתי, והמעשה שסיפרת בשם שמואל לא אירע מעולם. שואל אמר המשיף, מדוע לאיל בדף קי"ד עמוד א', ציווה רב נחמן להכיל את רב בר שווה בעל כורחו מהכבד המבושל, אף על פי שרב בר שווה סבר שהוא אסור, והוא מבאר שרב בר שווה לא היה נחשב כל כך אצל רב נחמן, ולכן לא התחשב בדעתו, אלא כפה אותו לפסוק הלכה כמותו. אבל שמואל בוודאי היה מתחשב בדעתו של רב, ולא היה מאכילו דברים שלשיטתו הם אסורים. שואל הבר שבע, איך ייתכן ששמואל הוציא חס ושלום שקר מפיו במה שסיפר לרבי אלעזר, וחמור יותר שהרי בא להטעות את רבי אלעזר לאכול מדבר שאסור לפי שיטת רבו על ידי אותו השקר? הוא מבאר בשם אמר אשדם, ששמואל הסתפק האם רבי אלעזר אינו אוכל מפני שהוא עצמו סובר לאסור, או מפני שחושש לכבוד רבו רב שאוסר. סבר שמואל שאם הוא עצמו סובר שהדבר אסור, מותר לו לחשוש ולהחמיר על עצמו גם כשהוא עומד לפני שמואל. אבל אם אינו עושה כן אלא משום כבוד רבו, אסור לו לנהוג כך לפני שמואל, מפני שגם הוא היה רבו, והיה לו לחשוש לכבודו של שמואל בשעה שהוא עומד לפניו. כדי לדעת מה סובר רבי אלעזר באמת, סיפר לו שמואל שרב חזר בו משמועתו ואכל, אף על פי שלא יראה כך מעולם, וכוונתו הייתה, שאם אינו עושה אלא משום כבוד רבו, יחזור בו כשישמע את המעשה ויוכל, ואין בכך איסור, מפני שבאמת עליו לחשוש עכשיו לכבודו של שמואל ולאכול. אבל רבי אלעזר לא אכל גם לאחר ששמע שרבו אכל, וזו ראיה שמחמת עצמו עשה ולא משום כבוד רבו, ולכן היה אסור לו לאכול, גם כשעמד לפני שמואל רבו. והגמרא מעשה נוסף בעניין הזה. רב אונה ורב חייא ברשיא ויתביה יושבים חד באי גיסא דמברא דסורא, וחד באי גיסא דמברא. אחד מהם היה בצד זה של הגשר שבו עוברים את הנהר מול סורא, וחברו היה מצידו השני של אותו גשר. זאת אומרת שהנהר היה מפסיק ביניהם. למר, איתו לי, לאחד מהחכמים הללו הביאו לפניו דגים שעלו רותחים בקערה הבשרית, ואכל אותם בקוטח, ולמר איתו לי, לפני חברו הביאו תאנים וענבים כשהיו בתוך הסעודה, היו באמצע הסעודה, ואכל אותם באותה שעה ולא בריך ולא ברך על אכילתם. מר אמר לחברו, אחד החכמים אמר לחברו, יתמה, אתה עושה בלא דעת. והחתם סופר כותב שתלמיד שאינו עומד על דעת רבו נקרא יתום בחיי רבו, וזו כוונת רשי שנקרא יתום מבלי דעת. וכותב החתם סופר בחידושיו במסכת כתובות דף קובב, שהצד הימני של מוח האדם הוא משכן החוכמה, והצד השמאלי של המוח הוא משכן הבינה. הצטרפות של שניהם נוצרת הדעת בלב האדם, מכיוון שכן מכונים שני חלקי המוח אב ואם, והדעת מכונה בן לגביהם, ולכן חיסרון בדעת מורה על חיסרון בחוכמה ובינה שמכונים אב ואם, ולכן נקרא יתום. אם כן פונה אחד אל חברו ואומר לו, יתמה, עושה בלא דעת, עבד רבך אחי, וכי רבך נוהג כך, על מה שמחת במעשיך? ומר אמר ללחברי, וגם חברו אמר כנגדו, יתמה, אתה עושה בלא דעת, עבד רבך אחי, וכי רבך נהג כך. וכוונת הקושייה על החכם שאכל תאנים וענבים בלא ברכה היא מחמת שתאנים וענבים אין דרכם ללפת את הפת, ולפי המבואר במסרת ברכות דף ממה אלף עמוד ב', הם טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. אומרת הגמרא, מר אמר ללחברי, החכם שאכל בקוטח דגים שעלו בקערה, השיב לחברו, אנא כשמואל סבירה לי. אני סובר כשמואל שאתיר לאוכלם בקוטח. ומר אמר ללחברי, החכם שאכל תאנים וענבים באמצע הסעודה ללא ברכה, השיב לחברו, אנא כרבי חייא סבירה לי. אני סובר כרבי חייא שפסק כך, דתני רבי חייא, שנה רבי חייא ברייתא, ברכת הפת פותרת את כל מיני המאכל מברכה, בין מברכה שלפני המזון ובין מברכה אחרונה. וכן המברך על היין פותר בכך את כל מיני המשקין מחיוב ברכה. ויהיה הגמרא את הכרעת ההלכה בדין נותן טעם, בר נותן טעם. אמר חיסקיה משום אביי, הלכתה כך ופסק ההלכה, דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בקוטח כדברי שמואל. הוא משום שאינו אלא נותן טעם, בר נותן טעם. וכותבים הפוסקים שנותן טעם, בר נותן טעם שהותר, הוא דווקא שבשעה שניתן הטעם השני עדיין לא היה בו איסור. כגון דגים שעלו בקערה של בשר, שכשניתן טעם הבשר מהקערה לדגים, לא היה עדיין איסור מפני שטעם בשר בדגים היתרו. ואחר כך כשמערבו בקוטח, תחילת נתינת הטעם בחלב היא טעם של קלוש, וטעם קלוש אינו יכול לאסור. אבל אם כשניתן הטעם השני היה כבר איסור, כגון שהעלה דגים בקערה שבישל בדבר איסור, לא בטל האיסור על ידי קלישות הטעם. והרי הדגים אסורים, וכל מי שיקבל מהם טעם אף הוא אסור. וכל אחד שישנו לטעם האיסור הוא אוסר עד סוף כל העולם. ממשיך חיסקיה בשמו של אביי ואומר, אבל צנון שחתכו בסכין שחתך בקודם לכן בשר אסור לו אכלו בקוטח, אלא אם כן טעמו תחילה והרגיש שאין בו טעם בשר, כדברי רבה לאיל אצלנו בעמוד. ולמה צנון שחתכו בסכין שחתך בקודם לכן בשר אסור לו אכלו בקוטח? מפני שלפעמים הסכין שחתכו בבשר אינה מקונחת היטב, ובלה הצנון טעם בשר משמנונית הבשר עצמה, והרי זה טעם ראשון ואינו נותן טעם בר נותן טעם. ועוד שמתוך חריפותו של צנון הוא בולע את הטעם הבלוע בסכין יותר מהבליעה שבולים דגים רותחים מהקערה הבשרית. והדוחק שדוחק הסכין בצנון גורם לטעם להיפלט מהסכין ולהיבלע בצנון. ואני מילי ודברים אלו אינם אמורים, אלא בצנון דאגב חורף היבלע, שמתוך חריפותו הוא בולע את טעם הבשר. והוא הדין כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אגב חורף היבלע, הוא הדין בשומים וקרישים, ירק הנקרא בארמית קרתי, ובצלים דינם כצנון, מתוך שהם חריבים מאוד, הם בולים טעם מהסכין שבה הם נחתכים. אבל אם חתך בסכין הזו קישוט, קישוש הוא ירק מתוק, אין הקישו בולע את טעם הבשר, אבל שמנונית הבשר עומדת על מקום החתך. ועל כן, גריר לבי פסקי ואכיל, יגרור מעט בסכין את מקום החתך, ואז היא רשאי לאוכלו בקוטח. והטעם שלא די לקישוט בהדחה, מבאר הרמב"ן, שמתוך דוחק הסכין בלעה מעט, ואי אפשר להסיר את הבלוע האלה בגרירה. עוד הוא כותב שייתכן שמועילה להדחה, אבל מאחר שאין דרך להדיחה, הזכירה הגמרא גרירה. אילו הרשב"א כותב, מתוך שהיא רכה, אי אפשר להדיחה, ועד הרבה אם ידיחנה, יבליע בה את האיסור יותר, ולכן תקנתה בגרירה ולא בהדחה. אומרת הגמרא, ואם חתך בסכין של בשר, קלחי דליפתא, קלחים של לפת שרי, מותר לאוכלם בקוטח, ואינם טעונים אפילו גרירה, מפני שטעם הלפת מתוק, ואין טעם שמנונית הבשר ניכר בו. אבל אם חתך בסכין זו כלחים דסילקה, של טרדים, אסירי אסור לאוכלם בקוטח ודינם כצנון שנחתכה בסכין של בשר. זאת מפני ששמנונית הבשר נותנת בהם טעם. ומסביר הרשב"א, אף על פי שאין הסילקה חריפה כצנון, מכל מקום היא נאסרת מפני שהיא מושכת בטבעה, ולכן הטעם נבלע בה כבצנון. אומרת הגמרא, והיא פתח באור, דליפתה, שפיר דמי, ואם ערב גם לפת בשעת חיתוך התרדין, שחתה חתיכה אחת מהלפת ואחר כך חתיכה אחת מהתרדין, טוב הדבר, ומותר לאכול גם את התרדין בקוטח, מפני שמתיקות הלפת מבטלת את טעם השמנונית מן הסכין, ושוב אינו נותן טעם בתרדין. מבררת הגמרא אם יש צורך להרחיק תבלינים מהקוטח. באי מיני שאל רב דימי מרב נחמן, מהו לאנוחי קדה דמילחה גבי קדה דחמקה? האם מותר להניח קד של מלח ליד קד של קוטח? האם חוששים שמא ייפול קוטח לתוך המלח בלא ידיעתו ויבוא למלוח במלח הזה גדירה של בשר? אמר להישיב רב נחמן לרב דימי, אסור, מפני שחוששים שיפול קוטח למלח. ומדובר ששני הקדים של המלח והקוטח פתוחים, אבל אם אחד מהם סגור, אין חשש שמא ייפול מהמלח לקוטח. חזר רב דימי ושאל, דחלה מאי, מה הדין להניח קד של חומץ ליד קד של קוטח? האם גם בזה חוששים שמא ייפול לתוכו קוטח ויבוא לתת מאותו חומץ בתבשיל של בשר? אמר להישיב לו רב נחמן שרי, זה מותר ולא חוששים. שואל אותו רב דימי, מה ישנה? במה שונה חומץ ממלח? מדוע במלח חוששים שמא ייפול לתוכו קוטח ובחומץ לא? השיב לו רב נחמן, בבדיחות, לחיטי חוללה קורה דמילך. כאשר תמדוד לי קור של מלח בשכר, שאשיב לך על השאלה הזו, אז אשיב לך. והוסיף רב נחמן לפרש, מה הייתה, מה הוא באמת טעם החילוק? היי, זה המלח, אם ייפול בו מן הקוטח הסמוך אליו. איתה איסורה בעיני, ישנו לאיסור בעינו, מפני שהוא עב וניכר במלח ואינו מתבטל. אילו היי, חומץ, אף אם ייפול בו מן הקוטח, לאיתה איסורה בעיני. אין האיסור בעינו, אלא הוא נמס בחומץ ואינו ניכר, וגם טעמו אינו מורגש בחומץ, ולכן הוא בטל לגמרי. וגם אם ייתן ממנו לתבשיל של בשר, אין בכך כלום. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, מהו לאנוחי קדה דמילחה, שאף על פי שהגמרא אוסרת להניח מלח אצל הקוטח, וגם מסתפקת בדין הנחת חומץ אצל הקוטח, מכל מקום קד של חלב בוודאי מותר להניחו סמוך לקד של בשר, ולא חוששים שמא ייפול מזה לזה, מפני שבחלב ובשר, ממש, אנשים יודעים להיזהר שלא יתערבו זה בזה, אבל אינם מעלים על דעתם להיזהר מתערובת חלב במלח או בחומץ, ואינם נותנים ליבם להבין שסופם לתת מהמלח והחומץ לתוך תפשיל של בשר. מספרת הגמרא מעשה בעניין תערובת בשר בקוטח. האו בר גוזלה, מעשה בבשר של גוזל אחד, דנפל לקדה דקמקה, שנפל לקד מלא קוטח, והבשר היה צונן ולא היה מבושל או צלוי, ונשאלה השאלה אם יש לה חשוש שבלע הבשר מטעם החלב שבקוטח, מפני שהקוטח מלוח או לא. שריה אתירו רב חיננה בריידה רבה, ממקום הנקרא פשרוניה, באכילה. אמר על כך רבה, מן חקים למי שריקי אי גוונה, מי חכם להתיר מקרה שכזה, אילב אם לא רב חיננה בריידה רבה מפשרוניה, שהוא חכם גדול וכסבר כי כאמר שמואל, והבין שכאשר אמר שמואל שמליח הרי הוא כרותח, אני מילי לא אמר את הדברים הללו, אלא איך דאינו נאכל מחמת מלכו. במקרה שהמליח מלוח כל כך עד שמחמת רוב המלח בו אינו ראוי לאכל כך עד שישרו וידיחו במים ולהפיג ממנו את מליחותו. כן שמולחים בשר לעצניו לזמן ארוך שמרבים מאוד במלח. אבל היי קוטחה, הקוטח הזה הרי נאכל מחמת מלחו. אף על פי שהוא מלוח הרי הוא נאכל כך בלי הדחה ולכן אינו פולט ומבליע את טעמו בצונן. מוסיפה הגמרא לפרש, ואני מילי ודברים אלו שהבשר מותר אינם אמורים אלא כשהיה הבשר חי שאינו מבושל או צלוי. אבל אם היה צלי, באי קליפה. צריך לקולפו סביב סביב, מפני שנבלה מעט מעט חלב מצידו החיצון עד כדי קליפה. והיא אית בי פילי, ואם הוא צלי וגם יש בו בקעים, כולי אסור, נאסר כולו ולא מועילה קליפה לעתירו, מפני שעל ידי הבקעים התפשט החלב בכולו. וכן, היא מטבל בתבלין, אם יתבשל הבשר כשהוא מטובל בתבלין, הרי יתרקח על ידי התבלין, ומעטה הוא נוח לבלוע. ולכן כולי אסור נאסר כולו, שכולו בלוע מטעם החלב, ואין מועילה קליפה להתירו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, בדף קוף י' א', עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע כבד מטובלת, אוסרת ונאסרת? התשובה ברש"י. שאלה שנייה, מדוע בני ביתו של רבא ברב נחמן הכינו כמות גדולה של רקיקים? שאלה שלישית, מדוע בסתם בשר מותר להניח תחתיו כלי לקבל את השומן, ואין חוששים שאדם עזב ממנו יתערב בשומן? שאלה רביעית, מדוע בזמננו אין לצלות כבד או כחל עם חתיכת בשר אחרת בשום אופן? תשובה ברש"י. שאלה חמישית, איך הוכיח אביי שגם לרב יוחנן מלוח דינו כרותח? והשאלה האחרונה, דגים רותחים שיניחום בקערה שאכלו בה בשר, האם מותר לאוכלם עם קוטח? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה ובדפינו היומי, וכעת כמובטח, פרק נרחב של שונה הלכות, עם הלכה למעשה, הודות אשר אנחנו לומדים, בפרק השמיני במסכת חולין, פרק כל הבשר. בשר שנפל לתוך החלב או חלב שנפל לתוך הבשר ונתבשל עמו, ומה שנפל פלט טעם איסור לכל הגדירה מעיקר הדין, שיעורו בנותן טעם. כיצד? חתיכה של בשר שנפלה לגדירה רותחת של חלב, תואם הנוכרי את הגדירה. אם אמר שיש בטעם בשר אסורה ואם לאו מותרת, ואותה חתיכה אסורה. כך פסקו הרמב״ם בשולחן ערוך ולדעת הרמ"א, אין סומכים על טעימת גוי שאומר שלא נתן טעם, אלא לעולם צריך 60 בהתר כנגד האיסור, וכן נוהגים גם בני ספרד. במה דברים אמורים שלדעת הרמב״ם והשולחן ערוך סומכים על טעימת נוכרי, שקדם והוציא את החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה, דהיינו קודם שתנוח היורה מרתיחתה. אבל אם לא סילק אותה, נוסף עוד איסור, שהחלב שנבלה בה ונאסר, חוזר ונפלט ומתערב עם שאר החלב שבחוץ, ומשארים אותו ב-60 גם לדעתם. אם לא נמצא נוכרי שיתעום ונסמוך עליו, משארים ב-60 גם לדעת הרמב״ם והשולחן ערוך. ובין כשנפל בשר לתוך חלב ובין חלב לתוך בשר, אחד מ-60 מותר, פחות מ-60 אסור. נפל חלב לתוך גדירה של בשר על גבי החתיכה העומדת מחוץ לרוטב, תואמים את החתיכה שנפל עליה חלב. אם אין בה טעם חלב, הכל מותר. ואם יש בחתיכה טעם חלב, אף על פי שתסחט החתיכה לא יישאר בטעם, הועיל ויש בה עכשיו טעם חלב, נאסרה אותה חתיכה. ודין זה הוא הנקרא חתיכה נעשית נבילה, שהחתיכה כולה נעשית כדבר האסור וצריך 60 כנגדה. ולהלכה שאין סומכים על טעימת גוי, אם אין בחתיכה 60 כנגד האיסור, הרי היא נאסרת. וכיוון שהחתיכה עצמה נאסרה, הרי היא אוסרת את כל הגדירה ומשארים בכולה. אם היה בכל מה שיש בה כדירה מן החתיכות והירק והמרק והתבלין כדי שתהיה חתיכה זו אחד מ-60 מן הכל, החתיכה אסורה והשאר מותר, ויש חולקים וסוברים שאין החתיכה נעשית נבילה, ועל כל פנים כשלא ניירת הגדירה כלל לא בתחילה ולא בסוף. בדעת הרמ"א שאם לא נייר צריך שיהיה בגדירה 60 כנגד טיפת החלב ולא כנגד החתיכה, ואז רק החתיכה אסורה אבל הגדירה מותרת, אבל אם אין 60 כל הגדירה אסורה. וכתב השח שדבריו הם כשמקצת החתיכה בתוך הרוטב, ויש מהראשונים שסוברים שאם יש בגדירה 60 כנגד הטיפה שנפלה גם החתיכה עצמה מותרת. אם מקצת החתיכה בתוך הרוטב, לדעת רש"י, דנים בדין חתיכה נעשית נבילה כמו בחתיכה העומדת מחוץ לרוטב, ולדעת הרי, באופן זה, בוודאי אין החתיכה נעשית נבילה, אלא משארים אם יש 60 בכל הגדירה כנגד הטיפה שנפלה. יש ג' חילוקים להלכה בין השיטות. א', אם יש בגדירה 60 כנגד הטיפה, אבל בחתיכה אין 60 כנגד הטיפה, לדעת רש"י החתיכה אסורה, לדעת רי הכל מותר. ב', אם אין בכל הגדירה 60 כנגד הטיפה ולא ניירת הגדירה, לדעת רש"י רק החתיכה אסורה, וכל הגדירה מותרת, ולדעת רי כל הגדירה אסורה. ג', אם נפלה הטיפה לרוטב, וברוטב שבתוך הגדירה אין 60 כנגד הטיפה, אבל בצירוף חלק החתיכה יוצא מהרוטב, יש 60 כנגד הטיפה, לדעת רש"י אינו מצטרף לבטל ב-60 והכל אסור, ולדעת רי מצטרף והכל מותר. שולחן ערוך מביא את שתי הדעות ולא הכריע. תז פוסק כדעת רש"י, והשח נקט לעיקר דין כדעת רי. וכמה פוסקים כתבו להחמיר, הן כדעת רש"י והן כדעת רי. במה דברים אמורים כשלא נייר את הגדירה בתחילה כשנפל החלב אלא לבסוף ולא כיסה? אבל אם נייר בתחילה ועד הסוף, או שכיסה מתחילת הנפילה עד סוף, אין החתיכה נעשית לנפילה לדברי הכל, ומשארים בנותן טעם, ויש אומרים שאין צריך לנער מתחילה ועד סוף ודי בניעור או כיסוי בתחילה. אם נפל חלב לתוך המרק או לכל החתיכות ולא נודע לאיזה חתיכה נפל, נוער את הגדירה כולה עד שתשוב ויתערב הכל. ואחר כך משאר, אם יש בגדירה כולה טעם חלב אסורה ואם לאו מותרת, וכתב הרמ"א, שיש חולקים וסוברים שאינו מועיל מה שמנער את הגדירה, אלא אם כן ניער מיד כשנפל האיסור, וכך נוהגים. כשנאסרה החתיכה מחמת החלב, נעשית כל החתיכה איסור, ואם בשלה יחד עם חתיכות אחרות, הרי היא אוסרת אין משום גופה ואין משום טעמה. ולכן, אם אין 60 בגדירה כדי לבטל את טעמה, הכל אסור. ואם יש 60, אם מכיר את החתיכה משליחה ואחרות מותרות, ואם אינו מכירה, רוטב מותר לעולם, כיוון שיש 60 כנגד חתיכת האיסור. אבל דין החתיכות תלוי, אם חתיכת האיסור ראויה להתכבד, כולן אסורות. שהרי אפשר שהיא גוף החתיכה האסורה וחתיכה הראויה להתכבד אפילו באלף אינה בתהילה. ואם חתיכת האיסור אינה ראויה להתכבד, הרי בתהילה ברוב, ולכן אם יש 60 וגם הטעם בטל, הרי הכל מותר. דעת השולחן ערוך שלא אמרו חתיכה עצמה נעשית נבילה, אלא בבשר בחלב, אבל לא בשאר איסורים. כגון כזית חלב שנבלה בחתיכה ואין בה 60 לבטלו ונאסרה, ואחר כך בשלה עם החירות. אין צריך אלא 60 כדי כזית חלב, ואז אפילו החתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת. והרי מה כתב שיש אומרים שבכל האיסורים אומרים חתיכה נעשית נבילה? וכן המנהג פשוט ואין לשנות. לדעת השולחן ערוך שסובר שאין אומרים חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים, נחלקו הפוסקים בדין תערובת בשר בחלב שנפלה לדבר אחר שאינו לא בשר ולא חלב, כגון בצלים או קטניות. יש אומרים שלעניין זה בשר בחלב הוא כשאר איסורים, ואין כל הבצלים והקטניות נאסרים, ואם נפלו כולם לגדירה אחרת משארים ב-60 רק כנגד הבשר והחלב, ולא כנגד הבצלים והקטניות. ויש אומרים שאף לעניין זה חמור איסור בשר בחלב והכל נעשה נבילה, וצריך 60 כנגד כל התערובת. מי שיבשל מהבשר והחלב כזית כאחד, לוקה, שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו, וכן האוכל כזית משניהם מהבשר והחלב שנתבשלו כאחד לוקה, ואף על פי שלא בושל. הכחל, הלא הוא הדד, אסור מדברי סופרים שאין בשר שנתבשל בחלב שחוטה אסור מן התורה, לפיכך אם קרה ומרקע חלב שבו, מותר לצלוטו ולאוכלו, ואם קראו שתיו הערב ותחו בכותל עד שלא נשארה בו לחלוכית חלב, מותר לבשלו עם הבשר. וכחל שלא קראו, בן של קטנה שלא הניקה, בן של גדולה, אסור לבשלו. ואם עבר ובשלו בפני עצמו וכל שכן נמצא לאו, מותר לאוכלו. כתב השולחן ערוך שנהגו שלא לבשל כחל עם בשר כלל, וכשבא לבשלו בלי בשר, אם מתגנו בתיגון או בפשטידה, מצריכים קריאה שתיו הערב ותיחה בכותל. ולצלי די בקריאה שתיו הערב. הרי מה כתב שנהגו לקרוא את הכחל ולחותכו כמה פעמים שתיו הערב על פני כולה, ועדיף ומועיל יותר מתיחה בכותל. לצלי נוהגים לכתחילה לקוראו שתיו הערב ותיחה בכותל, אם עבר וצלעו אפילו בלא קריאה מותר, ואם נצלה לחוד בלא בשר עמו. ולגדירה או לתגן אפילו בלא בשר, נוהגים בו איסור לכתחילה שלא לאוכלו על ידי שום הכשר, ואפילו אם יתייבש הכחל, ואם עבר ובשלו בגדירה לבדו בדיעבד מותר אם נקרא שתיו הערב ותחו בכותל, ואם יתייבש דיינו לאחר 30 יום, אם עבר ובשלו אפילו עם בשר מותר בדיעבד. ולעשות פשטידה מן הכחל בלא בשר נהגו בו היתר, אם אין אופים את הפשטידה במחוות, אבל במחוות דינו כמו בישול בגדירה. ויש פרושים המחמירים בכל פשטידה, אם לא נתייבש הכחל תחילה. דרכה של הבהמה שבשעת השחיטה מתקבץ הדם לתוך הלב, ולכן צריך לקוראו קודם המליחה ולהוציא את דמו ולמולכו אחר כך. ואם עשה כן, הוא מותר אפילו לבשלו, ויש מחמירים שלא לבשלו, אלא רק צולים אותו. ואם בשלו ולא קראו, אין לו תקנה ואוסר הכל עד שיהיה בגדירה 60 כנגד הלב, ולדעת הרמה, הלב עצמו יישאר באיסור גם כשיש 60 כנגדו, וצריך גם לקלוף מעט סביב הלב. אבל אם צלעו ולא קראו, קוראו אחר צליעתו ומותר, וכן אם מלאכו ולא קראו, קוראו אחר מליחתו ומותר, אף על פי שנמלח ונצלע עם אדם שכבולו כך פולטו. ודעת הרמב״ם שהבא להכשיר את הלב בין לצלי ובין לגדירה, קוראו ומוציא את דמו ואחר כך מולכו, ואם בישל הלב ולא קראו, קוראו אחר שבישלו ומותר. קיבה שבשלה בחלב שבה מותרת, שאינו חלב, אלא הרי הוא כתינופת שהרי השתנה במאיים, ויש מי שאוסר, וכתב הרמ"א שכך נוהגים. הבא ממקום למקום, והמקומות חלוקים במנהגיהם, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם, ואפילו בצינה אסור להקל במקום היישוב ולינוק עם מנהג המקום שיצא ממנו, ואפילו עם דעתו לחזור למקומו, אבל אם יצא מן היישוב ובא לו למדבר, אין צריך להתנהג כמנהג המקום שבא לשם, כיוון שאין דעתו להשתקע שם. אם דעתו להשתקע ולא לחזור כל זמן שלא הגיע ליישוב, אינו צריך לנהוג כחומרי המקום שעתיד לבוא לשם, לפי שעדיין לא הוקבל להיות כמותם. אבל אם הגיע ליישוב ואין בדעתו לחזור, נעשה כמותם ואסור בין ביישוב בין במדבר אם יצא אליו אחר שהיה ביישוב. כל שלא הגיע לתחום היישוב חשוב כמי שלא הגיע ליישוב, הן לדיני מי שדעתו לחזור והן לדיני מי שאין דעתו לחזור. החרצנים והזגים של גויים, וכן שמרי יין שלהם תוך י' ב' חודש אסורים בהנאה, ולאחר י' ב' חודש מותרים אפילו באכילה, ודווקא כשתמדן במים, בתחילה. אבל אם לא תמדן אסורים לעולם אפילו אם יפשם בתנור. במה דברים אמורים בחרצנים? שהיו על היין נסך. אבל אם שולח חרצנים מנגת קודם שהמשיך היין, אינם אסורים. וכן אילו שדורכים מענבים בחבית, אף על פי שהיין צף עליהם למעלה מותרים. המוצא דבר שמוכח בו שיש זמן רב, שנאבד מבעלה ונתיעשו הבעלים, הרי הוא של מוצאו, אפילו יש סימן בגופו או במקומו. חולה מעיים פטור מתפילין, אפילו אם אין לו צער, משום שתפילין צריכים גוף נקי. וכן כל מי שאינו יכול לשמור את נקבה ולבצער, הוא מי ששתה משקה המשלשל. אבל שער חולי מצטער בחוליו ואין דעתו מיושבת עליו פטור ועם לאף חייו. השואל מחברות הלית שאינה מצויצת פטור מלהטיל בציצית כל 30 יום שנאמר קצותך ולא של אחרים. אבל אחר 30 יום חייב מדרבנן מפני שנראית כשלו, ואם יחזירו בתוך 30 וחזר ולקחו, אין הימים מצטרפים, צריך 30 יום רצופים. שאלה כשהיא מצויצת מברך עליה מיד ולכתחילה טוב לבקש ממנו, שיתננה לו במתנה על מנת להחזיר. אף על פי שתלית שאולה פטורה מן הציצית, אם רוצה להטיל בציצית ולברך, הרשות בידו ולכן יכול גם לצאת עמה בשבת לרשות הרבים. מצוות עשה שמתן שכרה כתוב בצידה, אין בדין של מטה מחויבים לקוף עליה, אבל אם רוצים לקוף הרשות בידם. אין בית דין קופים על מצוות כיבוד אב והם, כיוון שהיא מצוות עשה שמתן שכרה בצידה שאין בית דין קופים עליה. הכבד יש בו ריבוי דם, ולפיכך אין לו תקנה לבשלו אפילו על ידי מליחה, ואף לבדו לא יבשל אותו לכתחילה, ובדיעבד מותר אם יתבשל לבדו בגדירה, אפילו אם בישלו הוא בלא צליה ובלא מליחה, אבל הגדירה אסורה כיוון שהכבד פולט ואינו בולע. וכן אם יתבשלה עם בשר אחר, נאסר אותו בשר, ויש מי שאוסר גם את הכבד, וכתב הרמ"א שכך נוהגים לאסור הכל, אפילו אם נמלח הכבד קודם בישולו, ואפילו במקום הפסד מרובה ושעת הדחק. אם חלט את הכבד בחומץ או ברותחין, ונקבו והוציא מזרקי הדם שבתוכו, מן הדין מותר לבשלו, אלא שהגאונים אסרו לעשות כן ובדיעבד מותר. המכשיר את הכבד לאכילה, קוראו שתיו הערב ומניח חיתוכו למטה, וצולעו עד שיהיה ראוי לאכילה, ואחר כך יכול לבשלו, ואם ינקבו הרבה פעמים בסכין, הרי זה כקריאת שתיו הערב, וכן אם נטל משם את המרה וחתיכת בשר מן הכבד, או איל, לפי שאפשר לדם לזוב משם, ומכל מקום אם לא עשה כן, נוטל הסימפונות לאחר צליהו ומבשלו, וכל זה בכבד שלם, אבל כשהוא חתוכה, אינו צריך כלום, וכשבא לבשלו אחר הצליה, ידיחנו תחילה אחר הצליה קודם הבישול, ומכל מקום אם לא ידיחו ובישלו כך, מותר. ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה ושניים מדברי סופרים ומפורשים על ידי הנביאים, שבתורה, זכור ושמור, נתפרשו על ידי הנביאים, כיבוד ועונג, שנאמר וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד. התחול אף על פי שיש בו מראה דמומית ונראה כריבוי דם, דינו כשער בשר וצריך מליחה. אם צלה את הכבד עם שער בשר בתנורים, שבימי חכמי הגמרא שפיהם למעלה, יהיה הכבד למטה ולא למעלה ובדיעבד מותר, גם אם היה הכבד למעלה והבשר למטה, ובשיפודים שצולים אצל האש אסור לכתחילה לצלותם עם הבשר, ואפילו עם הכבד למטה, אבל אם כבר נמלח הכבד, מותר לצלותו עם בשר אפילו כשהכבד למעלה על גבי הבשר, שכבר נתמעט דמו והרי זה כבשר על גבי בשר. לצלות כחל או למולכו עם הבשר, דינו כדין צליית או מליחת כבד עם בשר, ויש מי שמתיר למלוח כחל על הבשר, ואין למולכו עם בשר, אבל בדיעבד בכל עניין, מותר. עד כאן מוריי ורבותיי הפרק המורחב שלנו, של שוני הלכות, אודות אשר למדנו בפרק כל הבשר, מדף קוף ח' ועדף קוף י' א', וכאן מוריי ורבותיי וכאן החי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, במפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ב באדר ב' תשע"ט, ונלמד את דף קוף י"ב במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה. חילכם לא ראיתה, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.